בערך לפני 515 ו-20 שנה, והברברי הגיע שם לעמדה מאוד משמעותית, ואין לנו הרבה, יש לנו פירוש שלו על אבות, יש לנו פירוש שלו לתנ"ך, למקרא, וכך הוא כותב בהקדמה שלו. אמר יצחק הברברי, ראיתי להבין לפירוש הספר הזה שתי חקירות כוללות בענייניו. האחת, למה נקרא שמו ספר שמואל? למה קוראים לו בשם הזה? למה זה נקרא בצורה הזאת? ואין לנו שנאמר שהיה זה לפי ששמואל הנביא עליו השלום כתבו, כפי קבלתם זל בפרק כמה דבבא בתרא י"ד עמוד ב', ושהיה מיוחס הספר למחבר אותו. כי לא נקראו ולא יוחסו ספרי הקודש לאשר כתבה, כי הנה ספר שופטים שמואל כתבו, וספר מלכים כתבו ירמיהו הנביא, ולא נקראו על שמה, וגם הספר הזה לא נכתב כולו ולא רובו על ידי שמואל, כי אם החלק המעט ממנו, כאילו אמר, השליש ממנו, והשאר כולו כתבו נתן הנביא וגד החוזה. זה המשך הגמרא שם, כשהגמרא אומרת הרי כתוב ושמואל מת, אז מי השלים את הספר? אז הגמרא בבבא בתרא אצלנו מביאה שנתן הנביא וגד החוזה הם אלה שהשלימו. אז ממילא, למה קוראים לזה שמואל? ולמה נקרא שמו כפי רובו, ולמה לא נקרא כפי רובו ונקרא כפי מיעוטו? כמו שאמרו כפי דרכם שאמרו במסכת סוטה, שאין המצווה נקראת כי אם על שם גומרה, שנאמר בתצמות יוסף, אשר העלו בני ישראל ממצרים, קבעו בשכם, שאם היות שמשה רבינו העלם, נתייחסה המצווה לבני ישראל לפי שהם היו הגומרים. ומזה הצד היה יותר ראוי שיקרא הספר הזה על שם נתן הנביא וגד החוזה שהשלימו אותו, משיהיה נקרא על שם שמואל שהתחיל כתיבתו. שאלה ראשונה של הברבנאל, למה הספר הזה נקרא ספר שמואל? ואם נגיד את התשובה הפשוטה ששמואל הנביא כתבו, דוחה את זה הברבנאל, אומר לא זאת הסיבה, לא יכול להיות שזה בגלל העניין הזה. ואם אמרנו שנקרא זה הספר על שם שמואל, לפי שבאו פה סיפוריו ואגדת ענייניו ונבואותיו, הנה גם כי נכתבו פה ענייני שאול וסיפוריו, והיה מלך ישראל בראשון המלכים, ולמה לא נקרא הספר על שמו? הרבה יותר מתאים שנקרא לספר הזה ספר שאול. פעם ראשונה בתולדות ישראל שיש מלך, ובפעם הראשונה הזאת שיש מלך, בוא נקרא לספר על שם המלך, נקרא לזה ספר שאול. למה נקרא לזה ספר שמואל? מה החיבור המיוחד הזה? ובאו שם גם כן סיפורי דוד המלך ומעשיו, כשהוא רוב הספר וחתימתו, והוא היה יסוד מוסד וראש פינה למלכי בית ישראל, והיה ראוי שיקרא הספר על שמו אם היה השם נקנה מחומר הסיפור. זאת אומרת, היינו יכולים לקרוא לספר הזה ספר שאול, למה אנחנו קוראים לזה ספר שמואל? לא מסתבר. והנה, בספר מלכים באו סיפורי אליהו ואלישה וזולתם מן הנביאים, ולא נקרא הספר על שמה, ונקרא בשם המלכים בעבור מעלתם. ואולי מפני זה גירוניו, גירוניו זה חכם נוצרי, החכם שהעתיק ספרי הקודש לנוצרים, הוא קרא ספר שמואל בלטיני ריגניום, ריגום, רוצה לומר מלכים. אם היות שקרא ספר יהושע בשופטים, ושאר הספרים כפי שהסכימו חזק בקריאתם, לא ראה לקרוא הספר הזה שמואל, הוא קראו ספר מלכים, בבחינת סיפורי שאול ודוד שנזכרו בו. הברבנאל מביא כביכול ראיה לקושייה שלו מאויבי תחכמני, הוא מביא את זה מהנוצרים. הוא אומר, הנה, בתרגום הלטיני של התנ"ך, אין, לא מכנים את הספר הזה בשם ספר שמואל, אלא מכיוון שיש לו את הסיפורים של שאול ודוד, אז המתרגם הלטיני הכניס לזה תחת הכותרת מלכים, ולא קרא לזה שמואל. וממילא, בחילק הספר הזה לשני חלקים, הראשון בהם מתחילת הספר אדמות שאול, השני משם עד סוף הספר, מה שנקרא אצלנו שמואל א' וב', כשהזכרתי בשבוע שעבר שזו חלוקה נוצרית מאוחרת, ומשניהם קרא ריגום בלשונו רוצה לומר מלכים, ומאשר למצא שמחר נגדל מזה לספר מלכים שיבוא אחריו, כדי להבדיל ביניהם בשמות, קרא זה הספר כמו שאמרתי, והאחר קרא כשמו העצמי והאמיתי בלשון הקודש מלכים, והנה ריגום ומלכים שניהם אחד במובנה, ואין חילוף ביניהם, כי מה שנקרא אחד בלשון לטיני, והשני בלשון הקודש, להעיר על התחלפות הספרים. ואיזה כי אם להיות אצלו דרוש שני הספרים הללו, שמואל ומלכים אחד מענייני מלכי ישראל, וממה שיורה שהיה ראוי שיקראו שניהם בשמה ולא בשם שמואל. עד כאן השאלה של האברבנל. כשהוא מסמיך אותה, כשהוא מבסס אותה, כשהוא מעמיק אותה, אפשר כמובן להרחיב בזה, אנחנו צריכים להתקדם, אבל לזכור שיש שאלה של האברבנל בהקדמה לספר שלו, למה הספר הזה נקרא שמואל, ושלא יגידו לכם כי שמואל כתב אותו, והרעיון שהוא מביא לה, כשהוא מביא לדבר הזה, ובכל אופן הוא נשאר בשאלה. כידוע, האברבנל מתמקצע בשאלות, ואנחנו יודעים שה... אדמור מקוצק אמר, למה הוא לא לומד אברבנל? הוא אמר, אני מתחיל ללמוד פרשת שבוע, יש לי על הפרק הראשון 20 שאלות, אני נרדם, הולך לישון, פתאום באמצע הלילה אני קם, כל כך הרבה שאלות על פרשת שבוע, איך אני יכול ללמוד את הפירוש הזה? אם הייתי יודע שאני אחזיק מעמד עד התשובות, הייתי גם, הייתי לומד את העניין. אבל זה בשביל לבוא את החסידי, בעצם העניין, ייחוד פרשיות כמו של בראשית. אם אתם רוצים להעמיק את ההבנה, להתבונן, לראות וכו', תעיינו בשאלות של האברבנל. הוא מכוון אותנו לדברים בפשוטו של מקרא, פשוט דברים נפלאים ביותר. והנראה לי בזה, שלא נקרא הספר הזה שמואל, לפי שהוא כתבו, כי לשתי סיבות אחרות. לזכור שהאברבנל נשיב לשאלה הזאת שתי תשובות, ומה? הראשונה, להיות חומר הספר וסיפוריו דרושה בעניינים מתייחסים כולם אל שמואל הנביא. ואם היות שבאו שם ענייני שאול ודוד, שהיו מלכי ישראל, הנה לפי שנמשכו שניהם על ידי שמואל, היו הם המעשה ידיו, וכאילו כל סיפוריהם ומעשיהם, היה ראוי שהתייחסו אל שמואל, כמו שהתייחסו פעולות הבנים אל אביהם אשר ילדה. הספר נקרא שמואל, כי הדמות הדומיננטית גם לאחר מותו, גם אחרי שבפרק כ"ה ובפרק כ"ח פעמיים מופיע וימות שמואל, הדמות הדומיננטית ששולטת בספר הזה זה שמואל. מכיוון ששמואל הוא זה שמשך את שאול, ושמואל הוא זה שמשך את דוד, אז כל המעשים שלו, כל המעשים של הספר, כל העניינים של שאול ושל דוד, נמשכים מכוחו של שמואל. ולכן הספר הזה נקרא בשם הזה. נכון הוא שהוא מת, נכון הוא שכביכול הוא לא מופיע ולא נמצא, אבל המציאות שלו היא זאת שחופפת על כל הספר. וכמו שנקרא ספר שופטים להיות חומר הסיפורים אשר באו בו ממה שהתייחסו לשופטים ההם, ונקרא גם כן ספר יהושע על שמו, להיות דורשי הספר ועניינם מגיעים אליו, ואם להיות אני מדלג על הסוגריים, ככה נקרא הספר הזה שמואל, לפי שסופרו בו ענייניו ולידתו ונבואותיו ומעשיו, אשר עשה שמכללם היו שאול ודוד. אמרנו, ואנחנו נראה את זה בעזרת השם שאנחנו נלמד את, את הספר הזה, האהבה המיוחדת שיש בין שמואל לשאול, משהו בלתי ניתן להבנה בכלל. האהבה מיוחדת שיש בין שני האישים הללו. למרות הפשלאות במרכאות שכביכול נוצרות על ידי מלכותו של שאול, אבל שמואל מאוד מאוד לא רוצה, בהתחלה לא רוצה למנות אותו למלך, עד שנגיע לבקשת המלוכה. אבל אחרי שהוא ממנה אותו למלך, הוא בשום פנים באופן לא רוצה שהוא יתקשר. יש כאן איזה קשר פנימי מיוחד במינו. אז אומר לנו, האברבנל, הקשר הפנימי המיוחד הזה, הוא זה שמאפיל, הוא זה שמחסר כל המעשים של שאול ודוד, ולכן הספר הזה נקרא שמואל. אומנם, ספר מלכים לא היה לו מי שיקרא בשם ירמיהו, ולא בשם נביא אחר, לפי שלא היה עיקר הסיפור, כי מענייני המלכים ודברי הנביאים וסיפוריהם, באו שם על כוונה השנית. ולהיות ענייני המלכים ההם מיוחסים אל עצמם, אתה מדבר על אחיו, על יורם, על אחז, על כל המלכים, זה לא מתייחס בדווקא לירמיהו, זה שונה. בספר שמואל, המעשים של המלכים מתייחסים למי? לשמואל, כי הוא זה שמשך אותם, הוא זה שהמליך אותם. אבל בספר מלכים, המעשים לא מתייחסים לנביא. אז נכון שירמיהו כתב את ספר מלכים, אבל הסיפור של ספר מלכים הוא סיפור של מלכי ישראל ומלכי יהודה, הוא לא קשור בדווקא לירמיהו. והסיבה השני, זה הסיבה הראשונה. אז קודם כל, בקופסה שלנו צריך לזכור, למה הספר נקרא שמואל? הוא האיש המרכזי שמוביל ומנחה ומגלגל את כל ענייני הספר. והסיבה השני, כי כבר זכרתי בהקדמת ספר יהושע, דרך אגב, תופעה מאוד מעניינת, אנחנו, למשל רש"י, מישהו מקים הקדמה של רש"י באחד מספרי התנ"ך? מה? או, שאלה טובה, אדם שואל, הוא עושה הקדמה כזאת. המקור היחיד שרש"י עושה הקדמה זה בפירוש שלו לשיר השירים. הפירוש של רש"י בשיר השירים זה המקום היחיד שיש הקדמה של רש"י. לעומת אלו, התבוננו בפירוש הרמב"ן לתורה. הרמב"ן לעולם היה מצוי מאוד אצל חכמי הספרדים. הרמב"ן מקדים הקדמה, ויש פה סיום גם. וזה דברים עם תוכן מאוד משמעותי ומאוד עמוק. ההקדמה והסיום של הרמב"ן לספרים שלו. רבינו בחיי, חזקוני, עוד כל מיני פרשנים שנתנו את דעתם לדברים הללו. אז אומר יש שם אני מניח עודפים. דאגנו לכם. אז זה מונח. הסיבה השנייה שמונה אותה אברבנאל, למה הספר הזה נקרא שמואל? כי כבר זכרתי בהקדמת ספר יהושע, שכפי הדין היה ראוי שסיפורי אלי ושמואל, להיותם משופטי ישראל, ייכנסו בספר שופטים, וענייני שאול ודוד יהיו נכללים בספר מלכים. אברבנאל יש לו הווה אמינא לצמצם את הספר הזה בכלל, לעשות לו פלגינה, חלק אחד משייך למה שקודם, חלק אחד משייך למה שאחר כך, בלי ספר שמואל. יש לו הווה אמינא כזאת, יהיו נכללים בספר מלכים. ואומנם יוחד הספר הזה בפני עצמו, ותראו מה שהוא כותב כאן, למהלת השלם והקדוש. אני לא אוהב להדגיש בספרים ובדפים שאני מחלק, אני לא אוהב לשים קווים, כי עכשיו שאז החלטנו שזה מה שחשוב והדברים האחרים לא חשובים. אבל בהחלט, כל מי שרוצה לזכור משהו מהדף הזה, תראו את הביטויים המיוחדים של האברבנאל. למהלת השלם והקדוש שבשופטים, שמואל הנביא, ולשלמות המעולה שבמלכים דוד עבד השם. וכדי להגיד ענייני שמואל, הוא צריך להגיד בצידו עניין אלי השופט שקדם אליו, לפי שבחיי אלי הקים השם לשופט את שמואל תלמידו בחטאת בניו, וכן הביא קודם בסיפורי דוד עניין שאול שמלך לפניו, ונמשך דוד בחייו למלך על ישראל, ובחטאת האדום ירש עבדו את מלכותו. מעמד חז"ל מהדהד לנגד עינינו כשאני קורא את ההקדמה הזאת של אברבנאל. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. מה מלמדים אותנו חז"ל? חשוכה והדר נהורה. אנחנו נהנים מהפלורסנטים שיש לנו פה, כי בחוץ חושך. זאת אומרת, מכיוון שיש איזושהי נקודה שלילית, אז הנקודה החיובית היא עולה בצורה הרבה יותר משמעותית. אדם נהנה מהאוכל כשהוא רעב. אז אדם מרגיש, הנה, יש פה משהו שמסביע את הרעב שלי. היה לי חיסרון, היה לי היעדר. מתי אנחנו נהנים משתייה של מים קרים? כשגמרנו איזה מסלול ולא היה לנו באיזה בד עם מים ונגמרו המים, לא חס ושלום במצב של פיקוח נפש, אבל הגענו לאיזשהו ברז של מים קרים, איזה יופי. למה עכשיו אנחנו בבית אנחנו לא נהנים מהמים הקרים באותה מידה? כי לא חסר לנו שום דבר. חסר לנו, פותחים את המקרר, שותים, פותחים את הברז, כל אחד לפי מנהגיו ולפי ענייניו. אז אומר לנו אברבנאל, אומנם אפשר היה לבטל את ספר שמואל, זאת אומרת לקחת את הפרקים שלו, להכניס חלק מהם לספר שופטים, חלק מהם לספר מלכים ונגמר העניין, אבל לא זאת הכוונה. יש כאן כוונה מיוחדת במינה, ומה הכוונה המיוחדת במינה? שמואל הוא שופט על רקע המשפטים של אלי, ורוצים להדגיש את זה. תראו מה קרה לאלי ולבניו, ואיך כאן צונח לנו שופט אחר. דוד הוא מלך על רקע שאול, שאול באיזשהו מקום הפסיד את המלוכה. למה קוראים לו שאול? הוא שאול למלוכה. הוא משהו מושאל למלוכה, אבל זה עתיד להיות מוגזר. כן, אדיר.
אני חושב,
מחילה, מוסד טובה, זאת אומרת, זה מופיע פה מחילה של העניין הזה. זה לא לפזות אנשים, זה להדגיש את המעלה של העניין הזה, ולהראות שזה משהו מיוחד. עכשיו, זה אומר אברבנאל, אפשר לחשוב לא כמו, אבל אני אומר, זה לא שהתורה אומרת, בוא ניקח פה את האדם הזה, את זה נשפיל ואת זה נרומם. ודאי שבחיי חברה לא ראוי לעשות דבר כזה. אבל אומר לך, אברבנאל, מכוח קושיות מאוד לגיטימיות, שלכאורה מה מיוחד בספר שמואל, אז הוא אמר, תירוץ אחד לשאלה שלו, התירוץ השני הוא אומר שיש פה איזה מגמה להדגיש דברים מסוימים. ובהחלט אנחנו יודעים שההדגשה של מלכות דוד לעומת מלכות שאול, היא הדגשה שהיא תלווה אותנו לאורך כל הלימוד של ספר שמואל. ואצל שמואל ואלי, אתה רואה את זה גם כן, אתה רואה את הכללה, הגמרא במסכת שבת, כל מרבית ביתך ימותו אנשים, זאת אומרת, בית אלי מתקלל בכללה, זה לא שהאברבנאל המציא את העניין הזה. הנה אם כן, בעניין הזה נדמו שמואל השופט ודוד המלך בערך אלי ושאול אדוניהם הקודמים עליהם במשפט המלכות, והיה אם כן הספר הזה כנקודה, כנקודה אשר באמצע הקו, שהיא תכלית החלק הקודם וסופו, והתחלת החלק המתאחר וראשיתו. כי בו סיפר תכלית השופטים והתחלת המלכים, והוא מורכב משניהם. ואחרי היות שמואל ודוד התכלית העצמית, בייעוד הספר הזה, בייחוד הספר הזה, והראוי שמאחד מהם בלבד יקנה השם ולא משניהם, כי אין, שם, כי אין הספר נקרא על שם שני שמות, ראו חכמים וזן שיותר ראוי שיקרא זה הספר בשם שמואל משיקרא בשם דוד. וזה מפני קדושתו, ששמואל נולד בקדושה ובטהרה, ועל ידי נדר ותפילה ובחינה, וזה בעזרת השם נראה בפרק א', ודוד לא היה, כמו שאמר על עצמו, אין באבון חוללתי ובחטא חמתני אימי. ואם מפני חסידותו, שהיה שמואל נשיא אלוקים מן הבטן, ובעבודת בית המקדש גדל מנעוריו, ודוד היה עובד אדמתו, והאל ברח לקחו ממכלאות הצאן, ואם מפני נבואתו, שאם היות בר השם יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ, שמואל הלילה אלוקים מתנבא באספקלריה המהירה, ובימיו ובסיבתו מתמלא הבית כולו אורה ומלא ארץ דעה את השם, כמו שהפרש וכו' וכו' וכו'. אני מדלג על ה... אני קופץ לשתי השורות האחרונות, ולשתי הסיבות האלה נקרא הספר הזה ספר שמואל, והוא החקירה הראשונה שראיתי לחקור בכלל. סיכום. שאלה, למה הספר נקרא שמואל? הדחיות שהאברבנה מביא, אני לא חוזר עליהם. שני תירוצים אמר לנו האברבנה. תירוץ אחד, מי שמזיז את כל הכוחות ופועל את כל הפעולות בספר הזה זה שמואל הנביא, למרות שבפועל אנחנו נפגשים יותר עם שאול ויותר עם דוד, אבל מי שהנחה, מי שבחר, מי שעשה זה שמואל. והתירוץ השני, לספר שמואל יש תפקיד היסטורי חשוב מאוד, כנקודה על פני הקו. אנחנו עוברים מתקופת השופטים לתקופת המלכים, אבל כאן יש איזושהי נקודה להראות לנו מה מיוחד בשמואל ביחס לאלי, שניהם סוגרים את תקופת השופטים, מה מיוחד בדוד ביחס לשאול, שניהם פותחים את תקופת המלכים. זה מה שאומר לנו האברבנה. עוד שתי הערות קצרות. הערה קצרה אחת, הערה מופלאה מאוד, אני לא יודע איך אפשר לומר אותה, אבל האברבנה לומר אותה, נמצאת בצד ימין למטה, ואם הערכתי בו יותר מדי, אינך הסליחה. ואחרי הדברים האלה, ענייני בא אליך לפירוש הספר הזה, רוצה לומר ספר שמואל, כי הוא המעולה מכל שאר הספרים האלה אשר פירשתי. האברבנל מרשה לעצמו, דבר לגמרי לא פשוט, לתת ציון לספרי הנבואה. ואומר האברבנל, ספר שמואל הוא הספר המעולה מכל אשר פירשתי. מוזר קצת. אבל חשבתי שחשוב שתדעו שיש אברבנל כזה. כן, ישראל. כן, לא חושב שזה הכוונה. חשבתי גם ככה, אבל לא נראה לי שזאת הכוונה. כי הוא המעולה מכל שאר הספרים האלה אשר פירשתי, והפרשה הוא כפי דרכי בעזרת האלוקים הרואה אותי מעודי עד היום הזה. יכול להיות שהוא רואה בו איזה שלמות בכתיבה שלו, בסדר. מה זה? כן, לא יודע מתי הוא כתב את ההקדמה. זאת אומרת, לפעמים להבדיל, גם סופרים. לפעמים ההקדמה זה דבר שאתה כותב בסוף. אחרי שהכל כתוב, אז אתה יכול לכתוב הקדמה. לא חושב שכותבים הקדמה בהתחלה. זה נקרא הקדמה. עד כדי כך שיש אפילו איזשהו מאמר עממי, ספר ללא הקדמה כגוף ללא נשמה. זאת אומרת, ההקדמה של הספר היא איזה... נותנת לך איזה ציור. ונקודה נוספת שהוא אומר, טוב, לא נחזור על זה. זה חלק חופף למה שכבר ראינו. בזה פתחנו. אמרנו שאנחנו רוצים להבין, בייחוד על רקע הדברים הללו, מה מיוחד בתקופת השופטים, ממה בא ספר שמואל להוציא אותנו, מה הוא בא ללמד אותנו, וממילא מה היה לפניו ומה הוא רצה לעשות. אז הסברנו ש... בדרך כלל אני אומר בשיעורים, נחלק מקורות לפרק שאנחנו לומדים. היום, מכיוון שאנחנו עושים הקדמה, אז יש כאן שני דפים, כי אני אומר שוב, ההקדמה הזאת נראית לי חשובה, ובאמת אני רוצה לעסוק בזמן שנותר לנו, בזמן שיש לנו בתקופת השופטים, על המשמעויות המיוחדות שלה, כדי שבשבוע הבא נפתח בעזרת השם בסייעת המשמעיה, באיש אחד מן הרמתיים צופים מהארץ פעם חסרים דפים? כן, אין בעיה. זה אף פעם לא חסר. אפשר להעביר. כשאנחנו נקרא באיש אחד מן הרבתיים צופים מהר אפרים וכו', נבין למה הכוונה ומה המשמעות של העניין הזה. אנחנו דיברנו בשבוע שעבר, אני רק מזכיר, שתקופת השופטים, נחזור לרגע על כמה מספרים. אמרנו שספר שמואל מכיל 100 שנים בתוך 900 שנות הנבואה. ולעומת זה יהושע ושופטים יחד כ-330 שנה, שמתוכם ספר יהושע 28 שנים, וספר שופטים 300, קצת למעלה מ-300 שנה. עשינו, אני מזכיר את הלוח שתלינו, לא התביישנו להיות כמו כיתה בבית ספר, תלינו לוח כרונולוגי, עשינו את החלוקה המשנית, אמרנו שהתנ"ך כולו הוא 3,450 שנה, בתוכן יש 900 שנה של תקופת הנבואה, בתוך תקופת הנבואה הזאת, ספר שמואל שאנחנו רוצים לעסוק בו מכיל 100 שנים, ולעומת יהושע ושופטים יחד, ספר שמואל לצורך העניין יש בו 55 פרקים, בעזרת השם בשבוע הבא, אני אחלק לכם בתחילת השיעור תוכן של כל ספר שמואל, מחולק לפי קבוצות ולפי פרקים, בעזרת השם לפי בקשת הקהל, או חלק מן הקהל, אני גם אעביר שאלון על פרק א', כפי שהצענו, נראה איך זה יעבוד, אולי את השאלון אני אתן בעצם קודם, כדי שלקראת שבוע הבא כבר הדברים יהיו מסודרים, ואנחנו רוצים לראות מה... מה? כן, כן, אז אני אומר, לקרוא את הפרק באמצעות איזה שם שאלות מכוונות, זה בהחלט עושה.
איך הנבואה זה 900? אמרנו שזה טוב יובלות, 850.
850 שנה שהיו בארץ, כמו שיצאו לגלות, טוב יובלות, וסתם כל תקופת הנבואה, 900 שנה, זה עוד כמה שנים פה, ועוד כמה שנים שם. מה היה בתקופת השופטים? מה הקטסטרופה הגדולה של תקופת השופטים? ומה כל כך מציק לעניין שאנחנו צריכים לבוא ולצאת לאיזה דרך חדשה ששמואל הנביא הוא זה שמציג אותה. אז יש כאן דף מקורות קצר, אבל אני חושב שהוא עומד על הדברים המרכזיים והמהותיים, ואני אשתדל להסביר אותם. השינוי הגדול בין תקופת שמתרחש בתקופת השופטים מה זה? כן, כן. הוא לא, ברשימה של השופטים, אז עוד נהיה בן קרז הוא הראשון, אבל זה כבר, זה משיק ליהושע. זה אולי המשפט שאני אסביר עכשיו. בתקופת משה רבינו, ולפי השאלה של הדיאל שחידד את הדברים, ויהושע שמחליף אותו, תלמידו שמחליף אותו, ההנהגה היא מאוד מסודרת. אין הרבה אמינות לדברים אחרים. לעומת זה, מה שקורה... בספר שופטים, תפתחו בטובכם, בפרק ב' פסוק ז', ספר שופטים פרק ב' פסוק ז'. ויעבדו העם את השם כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר העריכו ימים אחרי יהושע, אשר ראו את כל מעשה השם הגדול אשר עשה לישראל. ויעבד יהושע בן נון, עבד השם בן 110 שנים, ויגדור אותו בגמול לחלתו בתים נת חרס, בהר אפרים מצפון להר געש, אנחנו נחזור לפסוק הקשה הזה, וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותם, ויקום דור אחר אחריהם, אשר לא ידעו את השם וגם את המעשה אשר עשה לישראל. זאת אומרת, הנביא מציין לנו שיש כאן איזשהו שינוי. הייתה מציאות מסוימת בימי משה, בימי יהושע, ופתאום באים אנשים לא מכירים את המציאות, לא מכירים את הדברים הללו. עכשיו, זה נראה לנו דברים נורא מוזרים. אני קצת יותר מבוגר מכן, לא בכל כך הרבה, אבל היום, כשאני שומע כל מיני דברים, אני נזכר בתקופת היותי נער, ילד, הייתי בשישית במלחמת יום הכיפורים, הייתי בכיתה ג' במלחמת ששת הימים. איך ראשי הממשלות דיברו? אז אתה יכול להבין, כשאומרים לך פה פתאום בתקופת השופטים, פתאום הגיע איזה מצב, אנשים לא זכו את כל מה שהיה קודם, פתאום התחילה איזה הנהגה חדשה. אנחנו יכולים להצביע על זה בחוש. זאת אומרת, אנחנו יכולים להצביע בידיים על כל מיני מאורעות היסטוריים, שלא הייתה אבא אמינה לפני 30 או 35 שנה שבכלל יקרו אי פעם. כי כל המערכת שידרה דברים אחרים לגמרי, ופתאום משדרים דברים אחרים. אז הכל משתנה בעקבות הדברים הללו ובהתאם לדברים הללו. מה שקרה שכל התקופה הזאת, שהיא תקופת השופטים, התקופה הארוכה הזאת, היא תבועה בחותם של בריחה, תזכרו את ההגדרה הזו, בריחה מן העם, מן הכלל, אל השבט, אל המשפחה. זאת אומרת, בימים ההם אין מלך בישראל. מה ההגדרה של מלך? מה מלמד אותנו הרמב״ם בהלכות מלכים? מה ההגדרה של מלך? המלך המשיח עתיד לבוא ולכנס את כל מלכי ישראל וכו'. מלך זה משהו מרכזי, זה משהו שכולם נשאבים אליו, זה משהו שכולם קשורים איתו. מה זה משפחה? מה זה בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה? כל אחד עושה מה שהוא רוצה. זה טוב למה שהוא רוצה. אחד רוצה לאכול ב-8, אחד ב-9, אחד ב-10, אחד ב-11. כל אחד מבין שאי אפשר להעניק אומה בצורה כזאת. כי אם זה רק האוכל אצלך בבית, זה בסדר. אבל אם אחד רוצה שהמשימה הלאומית של המדינה תהיה בתחום X, אחד רוצה בתחום Y, ואחד רוצה בתחום Z וכו', אז כל המערות מתפרקות. שום דבר לא יכול לעבוד. אז כל עוד שהיה לנו את משה ויהושע, הייתה הנהגה מרכזית, שסימנה מטרות, ועם המטרות האלה כולם הלכו. ברגע שהדבר הזה יתפרד, וזה המשפט שכל אחד זוכר בספר שופטים, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, אין מלך, לא מתכוונים לומר שלא היו פריימריז ולא בחרו מישהו שיהיה ראש ממשלה, אלא מתכוונים לומר אין מלך בישראל, הסוגיה של המלכות, התפיסה של המלכות, התפיסה של הכלל מתבטלת, ופשוט כל אחד דואג לעצמו. תנו לי הסבר רציונלי לתופעה הזו. למה זה קרה? הסבר רציונלי פשוט. מה? שפע. שפע, אבל למה זה הגיע עכשיו? מה זה? אבל למה זה קורה עכשיו? אלחנן, למה זה קורה עכשיו? מה מיוחד עכשיו שזה קורה? למה זה לא קרה במדבר? יפה מאוד. התנחלו בארץ, שבע שכיבשו, שבע שחילקו, כל אחד יושב לו בחצי דונם שלו, זה רוצה לשים את הרעפים, זה רוצה להביא חרסין האיטלקית, זה רוצה להביא שירותים, אני לא יודע מאיפה, כל אחד יודע לעצמו. נפסקה ההנהגה הלאומית הכלית שאנחנו במדבר, אז מה אכלנו? אכלנו מן, כולם קיבלו את אותו דבר, אלא מה? מי שאהב קורנפלקס מסופה ושוקולד, זה הטעם של המן שהוא טעם בו. מי שרצה קורנפלקס רגיל, קיבל רגיל. מי שרצה שניצל מעודה, קיבל ככה. מי שרצה, כל אחד טען במן את הטעם שהוא רצה בו. אבל זה היה במדבר, ופתאום כשמגיעים לארץ ישראל, ויש לנו נחלה, ולכל אחד יש אפשרות לטפח את הממון הפרטי שלו, כי גמרנו, הארץ התחלקה לשבטים, בתוך השבטים כל אחד קיבל את המקום שלו, כל אחד בונה בית, כל אחד נוטע כרם, כל אחד מארגן לעצמו כמה דונמים של חיטה ושל תבואה ושל כל מיני דברים כגון אלו. אז גמרנו, אז כל אחד דואג לעצמו, ומכיוון שכל אחד דואג לעצמו, תראו בטובכם בדף המקורות שלפנינו במקום מספר אחד, הצלה תפיל תרדמה, על ידי שנתעצלו ישראל לעשות גמול חסד ליהושע. הדר בכתיב, אמרתי שנחזור לפסוק הזה, ויקברו אותו בגבול נחלתו מצפון להר געש. אמר רבי ברכיה, חזרנו על כל המקרא, הווה אומר, עברנו על כל התנ"ך, לא במחשב, אלא במה שחכמים הכירו, ולא מצינו מקום ששמו געש. ומהו הר געש? על ידי שנתגעשו ישראל לעשות גמילות חסד ליהושע, באותה שעה נחלקה ארץ ישראל והייתה חלוקה חביבה עליהם יותר מדי. פתאום לכל אחד יש את האוטו שלו, והוא רוצה להבריק אותו ולנקות אותו ולסדר אותו. אז מה קרה? והיו ישראל עוסקים במלאכתם. זה עוסק בשדהו, זה בקרמו, זה בזיתה, זה בפצימן. ונתעצלו ישראל לעשות גמילות חסד ליהושע. מודיעים ברדיו, רבו ישראל, יהושע בינו נפטר, צריך לבוא להלוויה שלו. עזבו עכשיו את הכל, הולכים להלוויה. החבר'ה שלי יוצאים בבית, יודעים שקצת התרעמתי על זה, שלא כולם עזבו את עניינם ובאו להלוויה של רבו שפירא. אני אומר, זה דבר לא ראוי. יש אנשים שצריך ללוות אותם לבית הלמד, זה אנשים מיוחדים במינם. הוא ביקש הקדוש ברוך הוא להעניש את העולם כולה על יושביו. מה זה כותבת? יהושע בינו. עזר לכם בכיבוש הארץ, נלחם עם נמד א' מלאכים, הנחיל לכם את הארץ, היה משרתו של יהושע, של משה רבינו. אתם אין לכם זמן לבוא ללוויה, למה? כי היום יש איזה קציר, היום יש איזה בציר, צריך להתעסק עם הענבים, עם הרעפים, מתחיל פה, מתחיל שם. לא כולם באו ובאו להספיד את יהושע. וחז"ל רואים בתופעה הזאת ובעניין הזה הרגשה. דרך אגב, אנחנו חיים היום בחברה שזאת כל המציאות שלה. איך מתחיל המסילת ישרים? שיתברר ויתמת אצל האדם, מה היא חובתו בעולמו? זאת אומרת, זה ברור שאדם קם בבוקר, יש לו חובה. אבל היום איך אנחנו עובדים? התנועה לזכויות האזרח, התנועה לזכויות הפרט, התנועה לזכויות הילד. כל אחד יש לו זכויות. זאת אומרת, המערכת מתחילה הפוך. כל אחד יש לו זכויות והוא תובע אותה. אבל המציאות שהתורה מבקשת מאיתנו, זו הפנמה שאנחנו צריכים לעשות אותה גם בחיים בישיבה, גם בחיים בישיבה וגם בחיים הפרטיים שלנו כאנשים, כאנשים מאמינים, כעובדי השם, יש לנו בראש ובראשונה חובות. חובות כלפי ההורים שלנו, כלפי המערכת שאנחנו נמצאים בה, כלפי הרבנים שלנו, כלפי כל מיני דברים. ודאי שלא מדובר, מה קרה אם נהנים מהלימוד שלנו, שמואל החליטו להפעיל את המואזין עכשיו? אז המסילת ישרים מלמד אותנו כל כך יפה וטוב שיתברר ויתאמת אצל האדם מהי חובתו בעולמו. קודם כל מה אני חייב, ומסתום אני אקבל גם זכויות לדבר הזה. וזה מה שהשתבש כאן, וזה מה שקרה כאן מסביב, מסביב לעניין הזה. ותראו בדוגמה מספר 3, זה גם גמרא אצלנו, והיא בימי שפוט השופטים, דור ששופט את שופטיו, אומר לו השופט, טול קיסם מבין שיניך, שכל אחד יודע שהרווח בין השיניים הוא קטן. הקיסם שאפשר להכניס בין השיניים הוא לא איזה כפיס עץ, אלא משהו קטן, מוכרים, וכל אחד יש בבית, יש בבית קיסמים. יודעים שזה משהו דקיק ביותר, לנקות את השיניים שליות של אוכל וכו'. אז ניגש השופט ואומר לאדם, תשמע, טול קיסם מבין שיניך. עשית פה איזה עבירה, משהו לא בסדר. אז הוא אומר לשופט, טול קורה מבין עיניך. הרווח בין העיניים הוא הרבה יותר גדול שהרווח בין השיניים. בין העיניים אפשר להכניס חתיכת עץ כזאת. אז כביכול הוא אומר לשופט, אתה בא ומאיר לי על מה? שעשיתי איזה מעשה לא כל כך טוב, תסתכל על עצמך, אתה עבריין הרבה יותר גדול ממני. זה דור ששופט לשופטיו. הוא מסביר לשופט, הוא אומר לו, עד שאתה בא לדבר איתי, תבין שהמצב שלך הוא הרבה יותר חמור והרבה יותר קשה. ו... תראו במקור מספר 5, אמרתי שאני מביא פה, זו סוגיה שלמה בפני עצמה, ואם היינו לומדים את ספר שופטים, אז היינו עוסקים, ואני מביא רק דוגמאות כדי להבין ממה אנחנו צריכים לצאת כשאנחנו נכנסים לספר שמואל. מה היה לא טוב בעם ישראל? ודרך אגב, בזה נפתור גם כל מיני קשיים שמוסדרים מאוד ולא מובנים, ורק דרך הבנת המצב הזה ניתן להבין אותם. לדוגמה, מה חסר לנו בספר שופטים? איזה דבר לא מופיע בכלל בספר שופטים? מופיע בתחילת ספר שמואל, אבל לא מופיע בספר שופטים. המשכן. משכן שילה. הגמרא אומרת לנו, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, הגמרא בחולין, כמה שנים עמד משכן שילה? נו, אתה אמרת את זה, לא מישהו אמר את זה מהתלמידים. 369 שנים. עומד משכן שילה, ובכל ספר שופטים לא מזכירים אותו. יכול להיות דבר כזה? ההסבר הוא פשוט מאוד. מה זה עלייה לרגל? עלייה לרגל, אדם יוצא מהמסגן שלו, מהסמיכת פוך שלו, מהמזרון פרדייס שלו, לוקח את כל המשפחה, מעמיס אוכל, שפייה, טיטולים, בגדים, כל מה שצריך לעניין הזה, ועולה לרגל. עכשיו, אם הוא גר ברובע היהודי, אז זה מה שנקרא קלב, אין לו בעיות. אבל אם הוא גר בראש פינה, מה הוא עושה? אין לו מכוניות מרצדס או אופל או סובארו, אני לא יודע מה. צריך להתחיל את ג'אג'י על הדרך לירושלים. עכשיו, זה לא נוח. זה לא נוח, וזה לא פשוט, וזה לא קל. אבל אם יש איזו אווירה כללית שכולם עושים את זה, והאווירה היא של כלל, ויש מקום מרכזי שכולם באים אליו, מה זאת אומרת? זה פשוט שאנחנו עושים את זה. מה, יש למישהו אבא אמינה אחרת? אבל אם באמת מה שמעניין את כל אחד זה הנקודה הפרטית שלו, מה שמעניין אותו זה מה קורה אצלו בבית, מסתובבים לגדר, ואיך כל העניינים מסתובבים וכו'. למה שהוא יעזוב את הבית ויעלה לרגל? אז ממילא אנחנו מסבירים על ידי זה את הקושי הגדול. איך יכול להיות שמשכן שלו לא נזכר בכל ספר שופטים? הוא לא נזכר כי הוא היה מקום זנוח ומסכן, כי אף אחד לא בא אליו. זה לא עניין את אף אחד. השלטון המרכזי, המערכת הגדולה של עם ישראל, לא תפסה מקום באותם שנים. לצערנו, זה התיקון הגדול ששמואל עושה, סליחה, שאלקנה עושה, שאותו נראה בשבוע הבא. אם נתבונן למשל במקום מספר 5, שם התומר, אותם 70,000 שנהרגו בגבעת בנימין, פילגש בגבעה, מפני מה נהרגו לפי שהיה להם לסנהדרין גדולה, לילך ולקשור חבלים של ברזל במותניהם, ולהגביע בגדיהם למעלה מהרקו ואותיהם, ויחזרו בכל עיירות ישראל, יום אחד ללכיש, יום אחד לבית אל, יום אחד לחברון, יום אחד לירושלים, וכן בכל מקומות ישראל, ויפלו את ישראל דרך ארץ, והם לא עשו כן. אלא כשנכנסו לארצם כל אחד ואחד מהם נכנס לכרמו וליינו ולשדהו, ואומרים שלום עלייך נפשי, כדי שלא לעבוד עליהם את התורה. ממש אגואיזם ומיטבו. וכשיש אגואיזם ומיטבו, עם ישראל קורס. עם ישראל מתמוטט. עם ישראל לא מוצא את עצמו, כי עם ישראל הוא עם שבנוי על ציבור, על קהילה, על מניין, על משפחות, על שבטים, על עם, על לאום, על לאומיות. כל הדברים הללו, כל הדברים הללו משפיעים. ולכן, אין לנו זמן עכשיו להראות את זה בפנים, אבל אני מניח שתאמינו לי שזה נכון. אם תפתחו בשופטים בפרק ד' פסוק ה', מה אנחנו מוצאים על דבורה? והיא יושבת תחת אומר דבורה. היא לא מסתובבת. היא נמצאת במקום, מי שרוצה שיבוא אליה. והיא יושבת תחת אומר דבורה. גדעון בשופטים פרק ח' פסוק כ"ט, וילך ירובעל וישב בביתו. מי שרוצה שיבוא אליי, אני מוכן להתייחס אליי. על תולה והוא יושב בשמיר, על יבצן ובועז עלה השער וישב שם. זאת אומרת, אין איזושהי פעולה שמנסים לאחד את עם ישראל, שמנסים לבוא, להשפיע, לפעול וכו'. כל אחד, גם שיש שופטים, כל אחד ממוקם במקומו, בעניינו, בחלקו, שם הוא נמצא, שם הוא נמצא, שם הוא פועל, שם הוא עושה וכו'. כאשר המנהיגים הללו, המנהיגים, דבורה, גדעון, תולה, יבצן וכו', הם נמצאים בתוך הסגירות העצמית הזאת, אז אותו משפט שהזכרנו וחזרנו והזכרנו, בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה, וממילא נעדר שלטון מרכזי, וזה בא לידי ביטוי בכמה צמתים היסטוריים מאוד משמעותיים. אני מניח ומעריך שכל אחד מהיושבים פה למד את שירת דבורה, ומסתובב גם היה צריך ללמוד אותה בעל פה. אצלנו בבית, בעקבות איזה סיפור של הרב גורן לפני 30 שנה, אז מסתובב יצחקו, אבל זה בסדר, מותר לצחוק מדי פעם. הרב גורן סיפר שהיה תלמיד בבית ספר, חייבו אותם ללמוד את שירת דבורה ואת שירת הים, וכדי להגדיל העסק ולהאדירו, אז הוא עשה עמידת ידיים ואמר את שירת דבורה בראש הפוך, כדי לראות שהוא באמת זוכר את זה טוב. כך סיפר הרב גורן על עצמו. אז לא צריך לא לזכור את זה בעל פה ולא לעשות עמידת ידיים, אבל מה כתוב בשירת דבורה? יש מאבק בין השבטים, לא כולם רוצים לבוא למלחמה. יש מלחמה רצינית מאוד עם סיסרא, בנחל יבין וכו' וכו', באזור הקישון וכו'. לא כולם רוצים להגיע למלחמה הזאת. מה זה נוגע עליהם? יש לכמה אנשים בעיה? רבותיי, סליחה שאני פותח את הסוגריים האלה, כמה אנשים מעניין אותם שנופלים כסמים על שדרות? המדינה השביתה את עצמם? שוב, אני חוזר לימי נערותינו וילדותינו. כשהיו קטיושות בקריית שמונה, כל מדינת ישראל הייתה מושבתת. אנשים הבינו, זה לא בעיה של קריית שמונה, זה בעיה של כל מדינת ישראל. מה קרה היום? יש קטיושות בסדרות. בסדר, זה בעיה של ראשי סדרות. נשים להם, אני מקווה שהייתם שם לאחרונה, או נסעתם לחזק או להתחזק, נשים להם שם בטונדות באמצע הרחוב, הלכת, שחר אדום, קדימה, תיכנס לאיזה בטונדה, תעמוד שם, עד יעבור זעם, תצא וכו'. חושבים על המציאות הזאת, על העניין הזה, מה זה אומר? זה חלק מהרגשת הפרט שהשתלטה עלינו. איפה הציבור? איפה הקבוצה? איפה האכפתיות? איפה התשתית? אני לא מדבר כבר על מגורשי משפטית וכו'. זה בכלל עוול שאי אפשר בכלל לדבר עליו או להזכיר אותו במסגרת הזאת. אז יש איזו הרגשה, זה לא נוגע אלינו, זה לא נוגע אלינו, הוא לא נוגע אלינו, וכך הדברים הללו, הולכים ומתפשטים ותופסים להם מקום. התיקון לכל הדברים הללו זה לנסות וליצור שלטון מרכזי. זה ההתחלה של ספר שמואל. מה המעשה הראשון שמספר לנו הנביא שעושה אלקנה? מה הוא עושה? אוסף את כולם לעלות לרגל, לא לירושלים, אבל אוסף את כולם לעלות לרגל. זאת אומרת, הוא רוצה, ובעזרת השם בשבוע הבא, כשהאתגר שלנו זה להתמודד עם פרק א', זה, על רקע זה, קשה לי להתחיל היה היום להתחיל ללמד את פרק א', כשאנחנו לא יודעים מה נמצא לפניו. אבל אם הרקע הוא התפוררות השלטון המרכזי, אז קם איזה אדם אחד, קוראים לו אלקנה, נעסוק בו בעזרת השם, והוא אומר, רבותיי, אני רוצה לחיות את השלטון המרכזי. אני עולה לרגל. ואיך אני עולה לרגל? תראו, בתנא דבי אליהו, שבעזרת השם נראה אותו ונלמד אותו. הוא לוקח את כל המשפחה שלו, והוא ישן ברחובה של עיר, ואנשים באים ושואלים אותו מה זה, והוא מסביר להם, והוא אומר להם, הוא מחולל מאומה מסביב לעניין הזה, כי הוא רוצה להחזיר לעם ישראל מחדש את האמון שלו בעצמו. אנחנו עם, אנחנו אומה, אנחנו ציבור, אנחנו אנשים שאכפת לנו מכל הדברים ומכל העניינים כולם. ולכן תראו במקום מספר 6, איזה דור שכולו הבל. מה זה הבל? הבל אנחנו אוהבים בימי החורף הקרים לבוא ולראות איך יוצא לנו עשן מהפה. זאת אומרת, זה נקרא הבל, הבל הפה. אז איזה הוא דור שכולו הבל? זאת אומרת, שהוא לא השאיר שום חותם, שום רושם, שום עניין, כלום, הבל. הכל מתנדב ברגע, זהו דורו של שפוט השופטים. לא עשו כלום, פשוט דאגו לעצמם ובזה גמרו ובזה עשו את כל העניינים ואת כל הדברים כולם. בארץ ישראל מזקיקה הנהגה, ארץ ישראל צריכה איזשהו משהו מרכזי. כאן מאות בשנים, 330 שנה, נוריד את השנים של יהושע, 300 שנה יש פספוס עצום בהנהגה של עם ישראל. 300 שנה, תחשבו מה זה, מדינת ישראל היא בת 60 וכמה תהפוכות היא עברה וכמה דברים עוברים עלינו באיזה קצב. 300 שנה זה נראה לנו משהו בלתי נתפס בכלל. 300 שנה, מי חושב 300 שנה קדימה? אבל היום בפרספקטיבה היסטורית, כשאנחנו מסתכלים על תקופת השופטים, זה 300 שנה, איבדנו את הרסן לגמרי. זאת אומרת, יש התפרקות של כל הערכים ושל כל העניינים. ומכאן ההתחלה של ספר שמואל, לייצר משהו מרכזי, לייצר משהו משמעותי, לייצר משהו שמאחד את כל עם ישראל, וזה כמובן מוביל למלוכה, ולכן המקור האחרון בדף שלפנינו, ובזה נסיים, שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ, למנות להם מלך, שזה השלטון המרכזי, להחריד זרעו של עמלק, שזה אנחנו ניפגש בספר שמואל, ולבנות בית הבחירה. מינוי מלך קודם למלחמת עמלק. מה זאת אומרת מינוי מלך קודם למלחמת עמלק? כי באיזשהו מקום, המלך הוא זה שיכול לבנות צבא, יכול לבנות איזשהו גוף מרכזי שיעשה את כל הדברים הללו. סיכום, התבוננו היום, בעזרת השם, אנחנו רוצים להיפגש פה מדי יום שני ברבע לשש, התבוננו היום בשתי נקודות. נקודה ראשונה, סליחה, התבוננו בשבוע שעבר, ניסינו לעשות סדר, סדר מאוד כוללני, בספר הזה שנקרא תנ"ך, כדי שנדע למה אנחנו נכנסים, ממש בקצירת העומק, ותחמנו בתחום מאוד מוגדר שבו אנחנו רוצים לעסוק. היום הקדמנו הקדמה לתחום הזה בשני אופנים. האופן הראשון, ראינו את ההקדמה של האברבנאל, למה נקרא הספר הזה בשם ספר שמואל, ראינו כמה וכמה קושיות לעניין הזה, ראינו שני תירוצים, חזרנו עליהם באמצע, אני לא רואה חובה לחזור עליהם עכשיו עוד פעם, והסברנו שהספר הזה נוצר על רקע מה שיש לנו בספר שופטים. וזה מה שעשינו במחצית השנייה של השיעור. הסברנו את החידלון, את ההשפעה השלילית בימים ההם אל מלך בישראל שישן ועיניו יעשה, את הנפילה הנוראית הזאת במשך 300 שנה, וממילא מכאן אפשר להיכנס בעזרת השם בשבוע הבא למהלך הגדול של ספר שמואל, למהלך של אלקנה, לעלייה לרגל, לדברים המיוחדים שלו. תודה ולהתראות.